היי, אני אביטל זילברשטיין, ואתן מאזינות לפודקאסט שלי, חיות כדורשת. הפודקאסט בו נדבר על כל מה שמעניין בעולם הכדורשת, הרבה מעבר לספורט. ברוך הבא לרועי קופרמן.
ברוך הנמצא.
אתה יודע שלי זה יותר, נשמע יותר טבעי להגיד קופרמן מאשר רועי.
כמו בערך להערכתי, 80-95% מכל מי שבקשר איתי, כן.
כן, זהו, זה כאילו, כשיש שם כמו קופרמן, איך אפשר להגיד רועי? אבל היי, עולה רועי קופרמן. עשינו כבר פעם אחת, הקלטנו פרק, האיכות יצאה גרועה, ואנחנו נאלצים להיפגש שוב ולשבת ביחד ולהקליט עוד פעם.
רק נגיד שזה איכות השם, לא איכות הפודקאסט עצמו.
נכון, נכון. הפודקאסט היה איכותי, השיח היה מעניין, אז ננסה לשחזר שיח מעניין. אז בוא נתחיל, תספר לנו קצת, מי אתה, איך הגעת לעולם הכדורשת?
אני למעשה מגיל 10 בערך על מגרשי הכדורעף, מכיוון שאני היום בן 22 בערך.
אז זה לא הרבה זמן.
כן, בערך 42 שנה.
וואו.
המגרשים, בהפועל כפר סבא, אחד המאמנים הראשונים שלי היה גילי לוסטיג, שמי שלא יודע היום הוא מנכ"ל הוועד האולימפי.
כן.
שהוא היה אבא רוחני שלי, שהוא באמת חינך אותי למצוינות, ובאמת המון ערכים שקיבלתי ממנו. ביליתי המון 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 שעות על המגרש, גם כשחקן, אבל גם כשלא הייתי שחקן, כי הייתי ילד, הייתי הולך לאימונים של קבוצה בוגרת, ועוזר להם שם. מה שאומר שראיתי בימי חיי המון 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 מאמנים.
היה לך הרבה מודלינג.
כן, המון. לא, אז, זאת, בגיל 10-12 לא חשבת את זה בתור מודלינג או משהו כזה, אבל היום בדיעבד אתה משחזר דברים שראית ושאתה זוכר.
כן.
אחרי זה שיחקתי בכל הליגות, ליגות על, נבחרות ישראל השונות, וכשפרשתי אז הפכתי להיות פרשן כדורעף בערוץ הספורט. באיזשהו שלב התחילו להציע לי לאמן בממנת, בגבעתיים, ולקחתי את זה. ומאז אני בסדר גודל של יותר מ-10 שנים בענף, גם בממנת, בצוות הדרכה של הקורס מאמנים שלהם, מאמן בליגת למקומות עבודה, באיגוד, עשיתי הרבה מחנות אימונים, אימונים יהודיים, כל הדברים האלה, ופתחתי מקצוע חדש, פרשן כדורשת.
כן, זה הכל שאתן שומעות במשחקים שמשודרים בוואן, משחקי הגמר, גם אילת אוטוטו.
כן.
גם שם תהיה?
כן. אני שונא את הקול שלי בטלוויזיה.
באמת?
מדהים, שונא.
מעניין, אני תאהב אותו בפודקאסט.
לא יודע, אז הוא נשמע לי אחרת מתוך הראש שלי, וכשאני שומע אותו מבחוץ, נשמע לי שונה לגמרי.
אני כבר אז התוודאתי ואני אתוודא שוב פעם שבמכביה תמר יזמה את הקטע הזה של לשדר את המשחקים והצטרפתי אליה ושידרנו משחקים, ואז משחק הגמר כמובן אתה שידרת, ואז כששמעתי אותך, יואו, אמרתי, אימאלה כמה יש לי ללמוד על איך זה לשדר ולפרשן משחק כדורשת, עולם אחר, ליגה אחרת.
א', אני בא עם ניסיון של מעל עשור בערוץ הספורט, שפרשנתי כדורעף. חשוב להבין, דרך אגב, ההבדל בין שדר לפרשן. שדר, הוא לא חייב להיות דמות מקצועית, הוא צריך להבין, אבל הוא אמור לתאר את מה שהוא רואה ולתת צבע. פרשן אמור לתת את ההיבטים המקצועיים, זאת אומרת, אם החוסמת לא חסמה טוב, מה היה לא נכון, טכנית, מכל מיני סיבות, דברים כאלה. הוא צריך לתת את הכיוון, אולי את ההסבר הפסיכולוגי לדברים שקורים בתוך קבוצה, זאת אומרת, לתת את הפן המקצועי יותר, וזה התפקיד של פרשן, וזה אולי מה שלא תמיד, מי שלא התנסה בזה ולא חווה את הבית ספר שקיבלתי בערוץ הספורט, פחות ערני אליו, זה הכל.
הבנתי, כן, כן, כי אני בעיקר תיארתי מה קרה על המגרש, ונכון, פחות התייחסתי לדברים אחרים שיכולים להיות, אבל בסדר, כמו שאמרת, זה
אז אני אומר פעם, היה לי את הבית ספר של ערוץ הספורט, מי שלמעשה הרבה מאוד, שידרתי עם הרבה מאוד עם רן מלובני, הוא אמר, תקשיב, הצופים רואים, הם לא צריכים אותך, אנחנו לא ברדיו.
בדיוק.
הם רואים, אתה לא צריך להגיד להם מה הם רואים, הם רואים. אתה צריך להסביר להם מה לא היה, מה היה טוב, מה היה פחות טוב. שדרך אגב, שוב, גם אני שודרתי בטלוויזיה כשהייתי בליגת על, ואחד הדברים שאני שמתי לעצמי כאיזשהו מוטו, אתה לא יורד על שחקנים או שחקניות. א', לא יצא מזה שום דבר. אתה סתם פוגע בבן אדם שבא ועשה את המקסימום שלא הצליח. כן, תסביר, הוא טעה במיקום, או היא טעתה במיקום שהתייצבה בחסימה.
זהו, באתי לשאול אותך מה ההבדל בין לרדת על מישהו לבין לציין שהייתה פה איזושהי טעות, או משהו לא טוב שנעשה במשחק.
לעולם לא תשמעי אותי אומר, על שחקנית, צורך היה בוא להתמקד בכדורשת, היא גרוע. מה זה יעזור? מה זה ילמד אותך? אני כן יכול להגיד, היא לא זזה נכון עם הרגליים, היא לא הייתה מספיק אגרסיבית בהתקפה, זה אני זוכר לצורך העניין ממשחק הגמר באילת של שנה שעברה. שההתקפות של ביג'י, זה נאיבי, זה לא ייפול בצורה הזאת, כי לדור יש הגנה מצוינת. אוקיי, אז שוב, אני לא יורד על השחקנית, אני באמת אומר, בסדר, היא טעתה בכדור ספציפי, ובאמת מנסה להגיד, תשמעו, אני זוכר מאוד את המשחק הזה, דוגמה, בגמר באלת, שרואים את זה דרך אגב בהרבה משחקים. שחקניות בדרך כלל, המשחק מתרכז בחלק הקרוב לרשת, ההתקפות, ובחלקים הארוכים מהרשת יש חלקים מאוד, מאוד גדולים פתוחים, ושחקניות לא מנצלות את זה. אז זה מקצועי להגיד, הבנות משחקות בספקטרום מאוד קצר יחסית לרשת, יש עוד ספקטרום גדול שלא מנוצל.
כן.
עכשיו, את זה צופים בבית יכולים להסתכל, לראות, וואו,
באמת כל האחור הפתוח, כן. והם לא...
אז גם שחקנית שרואה את זה יכולה ללמוד מזה משהו, כן. גם מאמנים יכולים ללמוד מזה משהו, אז כפרשן תרמתי עניין לשידור, עניין ללמד משהו.
כן, טוב, יפה. אז איזה בעצם קבוצות אתה מאמן היום?
היום אני מאמן שתי קבוצות בליגה לאומית א', את אוליב ואת פעמונים 2, ובלאומית ב', אני מאמן את לב טוב הרצליה.
איך אתה כמאמן? מה, בוא תגיד לנו מה אני מאמין שלך כמאמן.
אני מאמין שמאוד מאמין במקצועיות.
כן.
אני מאמין בזה שמאמן צריך גם להיות סוג של מודלינג. זאת אומרת, נאי דורש נאי מקיים. זה משפט שאני מאוד מאמין בו. זאת אומרת, שאני דורש שכולם יעמדו בזמן, מחובתי לעמוד בזמן, אם אני דורש שכולם יהיו רציניים באימון. עכשיו, יש אימונים שאני מקליל,
כן.
אבל זה בשליטה שלי. ועד גבול מסוים. זאת אומרת, ברגע שאני רואה שהגבול נחצה, אז אני יודע גם לעצור ולעמוד את זה. יש לי גם מוניטין של מאמן עצבני וקשוח.
כן.
אבל אני עם השנים לאט לאט מתמתן.
מה זה מאמן עצבני וקשוח?
כן, יודע לצעוק.
יודע לצעוק.
לפעמים יותר מדי.
נראה לי הקושי זה לדעת לא לצעוק.
אז זה חלק מתהליך שאני עובר עם עצמי, לדעת איזה קבוצה צריכה את הצעקה, איזה שחקנית, או איזה קבוצה צריכה את הצעקה כדי לדרבן, ואיזה קבוצה זה יעשה ההפך, זה ינעל את הקבוצה או את השחקנית.
וואלה, כי יש לנו באמת הרבה שיחות כזה בינינו השחקניות, יצא לי להכיר כל מיני מאמנים, אותך לא, מודע לא פגשתי על המגרש כמאמן, אבל יצא לי לפגוש כל מיני מאמנים, והיו כאלו שהתנהגו בצורה מאוד אגרסיבית, היו, ויש את אלו שיותר עדינים או יותר שקטים, ותמיד יש בינינו את השיח הזה, השחקניות, של כמה אגרסיביות היא תורמת, או כמה היא לא רלוונטית בכלל לענף שלנו.
אז שוב, זה כל אחת ספציפית. השלוש קבוצות שדיברנו עליהן, זה השנה לקחתי את שלושתן. זאת אומרת, שלוש קבוצות חדשות עבורי, סיימתי...
וואה, חתיכת אתגר.
כן, אז חלק גדול מאוד באתגר שלי, זה ללמוד את הקבוצה, מה מתאים לכל קבוצה.
כן.
וזה לא פשוט.
כן.
כי כדי ללמוד חלק מהמצב, אתה צריך להגיע למצבים מסוימים במשחקים, כדי להבין מה עושה את זה יותר, ומה עושה את זה פחות. אז זה גם תהליך ארוך.
כן, טוב, אתה באמת בתחילתו של תהליך עם הקבוצות האלה.
נכון.
אבל כאילו מה זה אומר? שיש מצב שתגיע והאוטומט שלך יהיה, לא יודעת מה, לצעוק ולרדות, כי זה מה ש... אני לא יודעת, זה משהו שבכדור אף אגב הוא ככה, הוא כזה, זה מה שגדלת עליו?
לא, שוב, יש מאמן ויש מאמן.
זה לא,
תראי, אני לא אתעצבן ואני לא יחס על שחקנית שהנחית החוצה.
אוקיי.
כי היא לא רצה להנחית החוצה. היא לא עשתה את זה בכוונה. על מה אני כן אתעצבן ו... עלול גם לצעוק.
כן.
אם אני אמרתי לה, תעמדי פה, הכדור יגיע עכשיו לפה. עכשיו, אחד הדברים שאני אומר, אחד הכלים שיש בארגז הכלים של הקבוצות שלי, זה ראיית המשחק שלי, אמרנו 40 שנות מגרש.
כן.
זה נותן ראיית מגרש, אין מה לעשות. יש
כן.
לי ראיית משחק. אני מזהה דברים שקורים באופן סיסטמטי, אני מזהה כיווני הנחתה, יש דברים שאני מזהה. ואני אומר, תעמדי פה, הכדור יגיע לפה. אם היא לא עמדה שם והכדור יגיע לשם, זה מעצבן אותי.
הבנתי.
אם היא תעמוד שם והכדור לא יגיע לשם, זו טעות שלי. ואז אני אומר לה, טעות שלי.
הבנתי.
זאת אומרת, אני יודע לקחת את האחריות עליה. אבל אם אני אומר לך, תעמדי פה, אני כנראה לוקח את האחריות שלפה יגיע הכדור.
כן.
אז תעמדי שם. אמרתי לך לעשות את זה, למה את לא שמה שאני אומר לך. אותו דבר, דרך אגב, מנחת, אני אומר, אל תנחיתי לפה. ההגנה עומדת פה. אין מה לשים פה כדורים. לא יפלו.
כן.
ואני רואה עוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. אם אני אומר לך לא לעשות את זה, למה את עושה את זה?
אני שנייה רוצה שתתחבר רגע למקום שלך כשחקן, כשהיית שחקן. כמה זה לפעמים קשה לשנות איזשהו דפוס התנהגות שלנו על המגרש? אני מדברת על כאילו האינסטינקט הזה שעומדים בהגנה ורואים את התנועה של הכדור, ואנחנו זזות למרות שהדבר הכי נכון זה לעמוד במקום, או כמו שאתה אומר, או להנחית. אני כאילו, לקח לי מלא זמן... לגוון את ההנחתה שלי. זאת אומרת, יש לי הנחתה מאוד חזקה שמאלית, אבל ברגע שהם לומדים אותי, יודעים בדיוק איפה לחכות לי, ותופסים לי מאוד יפה, או איפה לחכות לי בחסימה.
אני צריך את זה לראות לפני המשחק של לב טוב.
אני כרגע, יש לך מזל, לא, כי אני פצועה כרגע, ואני לא יכולה לאיים עליכם, סתם שם.
אני מבקש מהקפטן להגים את המשחק.
אני כרגע מושבתת.
וכמה זמן? קרסול, נקעת קרסול, לא?
נקעתי אותו פעמיים, פעם אחרי פעם, פעם השנייה כבר נקע יותר חמור. עכשיו ממש אתמול חזרתי להתאמן באופן מבוקר.
איזה קבוצת?
אני במומנט.
אה, אוקיי.
רמת שרון. אז יש שם מספיק.
אני צריך לבדוק מתי המשחק שלנו אתכם.
כן. בכל מקרה, אז מה שאני שואלת בעצם זה כאילו אני מבינה את התסכול שכששחקנית לא עושה מה שמאמן אומר לה, זה באמת מתסכל. אבל כמו החוץ הזה שדיברת עליו, גם זה, זה משהו שהוא לרוב לא מכוון, אלא איזשהו סוג של אינסטינקט של הגוף שלוקח זמן לשנות ולפתח את השינוי הזה.
גם האינסטינקט שלי כמאמן, לא לכעוס, לוקח זמן ל... לא, באמת, תחשבי, כאילו... עכשיו, תראי, אני לא דוגמה טובה, כי אני התחלתי לשחק בגיל 10.
כן.
אז הכל אצלי נבנה סביב זה. עכשיו, אני אהבה הכי גדולה בחיים שהייתה כדורף, אני הייתי מבלה על המגרש 6-8 שעות ביום, כל יום.
כן.
כשאתה במחנות אימונים של נבחרות, זה הרבה יותר. אז אני לא יכול להשוות, כי אתם מתחילות בגיל יותר מאוחר.
נכון.
לא כולכם באות מהרקע ספורטיבי, ולכן ההשוואה הזאת היא לא נכונה, כי הרי יש דבר שנקרא זיכרון שריר.
כן.
אם בגיל 10, כדי לבצע פעולה, שהגוף יזכור אותה, שהשרירים יזכרו אותה באופן אוטומטי, צריך 10,000 חזרות, בגיל שלנו צריך 30,000 חזרות.
כן.
אם פעם בשבוע, שעה וחצי, שעתיים, אפילו פעמיים בשבוע, להגיע ל-30,000 חזרות, זה לא ממש ריאלי.
זאת אומרת, התהליכים יותר איטיים.
הרבה יותר איטיים.
כן.
הרבה יותר איטיים. עכשיו, גם אם מישהי התחילה לשחק, לשנות לה הרגל לא נכון, זאת במהלך החיים עשיתי הרבה מאוד אימונים של ללמד התקפה וללמד הגנה או כל מיני דברים כאלה. עכשיו, ברגע שיש הרגל שהוא לא נכון, וואו, זה כל כך קשה. במיוחד שוב, אין מה לעשות. אנחנו לא בגיל של הילדים שיותר קל לעשות שם שינויים. בגיל שלנו זה יותר מורכב. לכן, אם מישהו התחיל ולא לימד טכניקה נכון, אז מאוד 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 קשה להוציא את זה. ועשיתי המון אימונים של טכניקה רק על התקפה בשתי ידיים. אז יופי, באימון... את מתקנת, אבל מה קורה כשאת חוזרת למגרש?
זה לוקח זמן. כשאת עושה את המשחק בראש... הולכים לבסיס.
כשמגיע המשחק, הרצון לנצח, אומר, אני חוזרת למקומות שהייתי בהם.
לאזור הנוחות שלנו.
נכון. אז לכן אני אומר, זה מאוד 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 קשה. יש אבל הבדל בין לשנות טכניקה לבין לשנות תזוזה בהגנה. קחי לצורך העניין את השלוש קבוצות שלי, אוקיי? אני עכשיו מביא להם שיטות הגנה שאני מאמין בהם. אוקיי, הגנה שונה. עכשיו, הם רגילות לעמוד פה, שהם משחקים שש אחורה, ואני אומר, לא, אני לא רוצה אתכם, אני רוצה אתכם פה. אז זה תהליך, אבל זה יותר קל מאשר תהליך שבו מדובר על שינוי תנועה. פה מדובר על שינוי עמידה.
כן.
זה הרבה יותר קל. ולכן אני אומר עוד פעם, זה יכול להרגיז אותי, כי אני אומר, תעמדי פה, אבל עכשיו אמרתי לך, לכי לפה.
כן.
אין פה, אני לא רוצה את האינסטינקט שלך, אני רוצה שתלכי עם מה שאני אומר לך. מקסימום הטעות עליי. אני תמיד אומר גם לשחקניות שיצורך היום בטקטיקה. אני אומר, טקטיקה זה כמו מגדל קלפים. ברגע שהראשונה לא עומדת במקום הנכון שהיא צריכה לעמוד בו, הכל מתחיל לקרוס. כי אז היא באה לפה והיא באה לפה. ואז מי שעושה להגיד הגנה ולוקחת כדור במקום שהיא לא... או שנפל כדור במקום שהיא צריכה לעמוד בו והיא לא שם. אני אומר לה, אז למה את לא במקום? הלכתי כי פה היה חור. אמרתי, אוקיי, עכשיו מה את מעדיפה? שאני תצבן עלייך שלך למקום הזה? אז מה שתצבן עליה? תבחרי את הבחירות שלך. צריך להצמד לטקטיקה, גם בטקטיקה, דרך אגב, הכל זה עמידות מוצא.
כן.
מפה יש שינויים, צורך העניין, אם את שמאלית וזה, אז אני אגיד לשחקן שלי, זאת נקודת הפתיחה שלך, אבל כשאת רואה את אביטל מלחיתה, תזוזי לפה.
כן,
יש,
נכון.
יש תזוזות אד הוק לפי הלמידה של השחקניות בצד השני.
נכון. זה עולה לי עכשיו שאלה לגבי זה, לבוא ולהתחיל לאמן קבוצות חדשות, שהן מצד אחד הן חדשות אצלך, הן מצד שני הן ותיקות בליגה, עד כמה שאני זוכרת.
אז זה החלק הקשה, וגם הם משלמות שכר לימוד שלי. לצורך העניין, בוא ניקח את אוליב. אוקיי, קבוצה שנותנת פעם בשבוע. שכר הלימוד שלי היה להבין מה יגרום להם לזוז אחרת, מה ישפר, מה קשה, מי יכול לשחק ליד מי ומי לא יכול לשחק עם מי. חלק מהעניין היה שאמרתי, אוקיי, שחקנות ותיקות, בוא אני אקשיב להם קצת. הלכתי לפעמים בניגוד למה שאני חושב, וזה כנראה לא עבד. והייתי צריך לשנות וחזרה, וחלק מהעניין היה, אוקיי, עכשיו אני הולך עם מה שאני מרצה, ואתם תתיישרו לפי מה שאני.
כן.
זה חלק משכר לימוד.
זה כן, זה הדילמה הזאת של לבוא חדש למקום כלשהו, ואז ישר לתת החלטות על פי האינטואיציה שלך, אבל שתכלס, זה לא מתקבל טוב כשאתה חדש, לא?
חלק מהעניין שאתה אומר, אוקיי, רגע, מה הוא רוצה מאיתנו? כל השנים כן. עמדנו ככה, 10 שנים אנחנו שחקות ככה, פתאום בא איזה משוגע עם רעיונות חדשים בהגנה או בהתקפה, מה עזוב אותנו באמא שלך, מה שנקרא.
כן.
אבל... הנה, טיפ למאמנים, תהיה נאמן לעצמך. כן. בסוף זה מה שעובד. עכשיו, אתה חייב להיות קשוב, אתה חייב לראות, לבחון את עצמך כל הזמן. זה עבד, זה לא עבד. ואם זה לא עובד, אוקיי, תחשוב מה, איך לשנות כדי שיעבוד.
כן.
אבל בסוף אתה צריך להיות נאמן לרעיונות שאתה חושב עליהם, אם אתה מאמין בהם, כמובן.
אוקיי. ומה האג'נדה שלך לגבי תקשורת עם קבוצה?
אז בדרך כלל אני מדבר רק דרך הקפטן, אני מעביר מסרים דרך הקפטן.
למה אומרים קפטן? גם שקד דיבר ככה, הוא אמר קפטן, קפטן, וזה קפטנית אצלנו.
אז זה סתם...
זה הרגל כאילו מכדורה.
כן, דרך הקפטנית. השאלה אם זה קפטן כמקצוע.
אנחנו בעד שוויון, וכשאנחנו מדברים על נשים, אנחנו נדבר...
דיברנו על זה
בפודקאסט המוקלט. יש לך קפטן או קפטנית?
דיברנו על זה במוקלט, אני אזכיר לך.
אנחנו נחזור לזה, כן.
אז הקפטן, אני משתדל לעבור דרך הקפטנית רק. לפעמים, יש שתי קבוצות, יש קבוצה שאני נמצא בה, ויש קבוצה שאני לא נמצא בה, כאילו, בתוך הקבוצות. שם אני מעביר מסרים שלי. בדרך כלל מסרים או אחרי משחק, או לפני משחק, אני רוצה להעביר מסרים. יש קבוצה שאני שולח בהכנת וידאו אם צריך, או דברים כאלה.
זהו, באתי לשאול אותך, מה אתה חושב שזה תפקיד של קפטנית לעשות הכנה, או
לא,
של מאמן?
לא, אני צריך להכין את הוידאו. כן, אני חושב שזה מאוד מאוד חשוב. אני חושב שזה תפקיד של המאמן, מהסיבה הפשוטה, כי אני רוצה לעשות את הדגשים שלי. אני צריך להעביר את הדגשים שלי, אם זה לחסימה, אם זה להגנה, אם זה להתקפה. הקפטנית לא אמורה להיכנס לראש שלי בעניין הזה. אמרתי, שיחקתי ברמות הכי גבוהות בארץ, ועם זה באתי גם. זאת אומרת, אני מאמן כמו שמאמנים בליגת על בכדורף, כמו שעושים הכנות בנבחרות ישראל. אני אספר לך סיפור. התחלתי לאמן תיריית עוד השרון. בשנה הראשונה ירדנו לספורטיאדה באילת. עכשיו אני, טורניר, פעם ראשונה שאני יורד לטורניר הספציפי הזה, כמו שעבדתי בנבחרות ישראל. אימון וידאו, מצלמים את המשחק, מצלמים את היריבה, אימון וידאו, משחק, ככה כל הזמן. באתי ואמרתי להם, אימון וידאו בשעה זה, היו באלם, לא הבינו מה אני רוצה מהם. אמרתי להם, אימון וידאו, וזו קבוצה לזוך העניין שהתחלתי איתם מאוד חזק, בהתפוס אותם חזק, כי היה מאמן לפניי, בוא נקרא לזה, יותר מטירני, ואני ראיתי שזה חופשי מדי. כן. אז הלכתי לקיצון השני כדי לאפס. קיצור, אימון וידאו, ומתחילו להבין איך עובדים בטורניר. אמרתי, בסדר, אנחנו עושים את טורניר אילת, על הכיפק, לאילות, רוצים גם, אבל בסוף באנו בשביל הטורניר, ואני בא לעבוד בטורניר. אז עם האימונים, זה הכינו מקום ראשון באותו טורניר, ומה הדבר הכי גדול? בחצי גמר שחקנו משחק מאוד מאוד קשה, צמוד, ואחרי ההנחתה של אחת השחקניות, היא באה ואומרת לי, זה מהאימון וידאו. כי היא כיוונה למקום שבאימון וידאו דיברנו עליו. אז זה אומר שזה עובד.
כן. כן.
אני מאוד מאמין בזה.
אתה באמת עובד עם קבוצות מלאומית א', לאומית ב', שזה קבוצות יותר תחרותיות, שמוכוונות כאילו למקום הזה של אנחנו רוצות ניצחון ותחרות, וכאילו יותר רגל על הגז נקרא לזה. אוקיי. לעומת זאת, אתה גם מאמן במאמנת, נכון?
היום לא, היום כבר לא. אבל, אוקיי. אבל גם בקבוצות התחרותיות כולם רוצות לשחק. זה לא פחות חזק.
כן.
כולם עובדות קשה, כולן משלמות כסף, בוא נודע על האמת, נכון. והן רוצות לשחק. אז הגישה שלי אומרת כזה דבר, אני תפקידי לדאוג שכל אחת תקבל את ההזדמנות שלה, תפקידה לקחת את ההזדמנות.
אוקיי, בוא, בוא נעמיק בזה, זה מעניין.
קחי את ההזדמנות, שערי על המגרש.
איך אתה נותן תחושה לשחקנית שיש לה הזדמנות?
קחי משחק שלנו ביום רביעי האחרון לאוליב, הובלנו 1-0, בין המערכות החלפתי, א' ליברו מתחלפות אצלי בין המערכות, יש לי 3 ליברו טובות, אני מחליף בין המערכות, ושחקנית אחת, החלפתי, שחקנית אחת בשישייה. עכשיו, רצנו טוב במערכה הראשונה, עכשיו יש לשחקנית השנייה את ההזדמנות. שחקי טוב, הקבוצה תמשיך לרוץ, שערי למגרש. שחקי פחות טוב, משהו יקרה שהקבוצה תפסיק לרוץ, אז צריכה לצאת החוץ. עכשיו הקבוצה הפסיקה לרוץ. היא שיחקה בערך חצי מערכה, והקבוצה הייתה בפיגור, בניגוד למערכה הקודמת, שניצחנו אותה בפער של איזה 5-6 נקודות. עכשיו, לא תמיד זה אומר שבגללי, זה בגללי
יצא. זה מה שבאתי לשאול.
אוקיי, תפקידי לבוא ולראות, אוקיי, מה גרם לשינוי?
נכון.
האם זה היא או לא היא?
לפעמים זה גם דינמיקה בין, כאילו פתאום נכון? אתה משנה את...
אז אני משתדל לא לשנות את הסדר של 5 שחקניות.
כן.
כאילו, הסדר נשאר קבוע, אני מחליף שחקנית על השחקנית, שבדרך כלל אני משתדל גם שיהיה להם אותו אופי. זאת אומרת, אם שחקנית שעושה צעד וחצי ימינה, אני משתדל להכניס שחקנית שעושה צעד וחצי ימינה, כדי לשמור על מבנה קבוצתי אחיד. אם זה שחקנית שעושה שתי רגליים, אז אני אשתדל הכי שחקנית, זאת אומרת, ממש לנסות לשם. עכשיו, עשיתי שם עוד איזשהו שינוי, שגם הוא לא עבד, אז הוצאתי את השחקנית שהכנסתי בתחילת המערכה, היא שחקה חצי מערכה, אני לא מאשים אותה חיילה בזה שהיה פחות מוצלח, כי הקבוצה כולה, דרך אגב, יצאה מהסיסטם שלה.
זה משהו שאתה מתקשר, אבל? כאילו, אתה יודע שתכלס שחקנית כזאת, אתה מוציא אותה, יכולה להרגיש שזה בגללה.
אני בטוח שיכולה להרגיש, לפעמים אני אומר יותר, לפעמים אני אומר פחות, וזה משהו שאני צריך לשפר גם בעצמי.
אוקיי. אבל... לא שאלתי את זה ממקום.
לא,
סבבה. שאלתי כאילו כדי להבין מה...
אני חושב שחשוב לתרגל, אני חושב שחשוב לתקשר. אבל אני חושב שגם שחקנית רואה לבד, ויודעות לנתח לבד את עצמן, אם הן היו טובות או לא טובות, לפעמים יש פער די נרחב, בין איך ששחקנית תופסת את עצמה, לבין איך שאני תופס אותה, וזה די קשה, ולא תמיד אפשרי לבוא ולהגיד למישהי בפנים, שמי, את לא כזאת טובה כמו שאת חושבת. אתה גם לא, אני לא אגיד את זה ככה, אני אומר, חמנה הקצנתי את זה, לא, חמנה הקצנתי את זה, אבל אתה כן יכול לבוא לקחת שחקנים ולהגיד לשמי, את צריכה לשפר את הדברים האלה.
כאילו... כן, היה לי פרק, אני לא יודעת אם שמעת אותו, עם מעוז סמיה, שהוא מעולם הכדורגל, ודיברנו קצת על שחקני ספסל, ובאמת על המקום הזה, שזה גם כאילו אחריות של שחקנית, לבוא ולהגיד, אוקיי, במה אני צריכה להשתפר כדי להצליח יותר טוב, ותמיד אני תוהה עד כמה מאמנים מרגישים שזה גם אחריות שלהם, לראות את כל השחקניות באופן מלא, ולראות שיש מישהי שנגיד, שהחוסר ביטחון זה דווקא מה שמפריע לה, או שהיא צריכה להשתפר באזור מסוים, ואם אתם כמאמנים, או אני אשאל אותך, האם אתה כמאמן רואה איזשהו תפקיד גם לבוא ולתקשר את זה לשחקניות?
אני חושב שכן, ובאחת הקבוצות שלי הייתה מישהי שהתחילה פחות טוב, ואמרתי, תשמעי, את צריכה להבין רגע את המשחק, את צריכה להבין את המשחק של הקבוצה, יש לך את היכולות. את עוד לא מביאה אותם מכל מיני סיבות שונות, וגם קשיים אובייקטיביים, וגם קשיים יותר סובייקטיביים, אבל את צריכה להביא אותם. כן. בוא ניקח את העונה הזאת בתור איזשהם פרמטרים שאת צריכה להשתפר, 1, 2, 3 פרמטרים, אלה הפרמטרים שאת צריכה לקחת לעצמך את תשומת ליבה, לעונה הזאת, אלה היעדים שלך. בקבוצות שבאתי חדש, המטרות הן שונות, זאת אומרת, אולף שנה שעברה סביבה מקום ראשון, אבל לא עלתה לחצי גמר, לא עלתה לגמר, הפסידה בחצי גמר. מכיוון שאני מאמן חדש שם, אין לחץ של עליית ליגה.
Okay.
יש לחץ של, לא לחץ, אבל יש החלטה של, אוקיי, עובדים על הסיסטם, בונים מחדש את הסיסטם. כרגע עובדים על לחבר את הקבוצה, הצטרפו שחקניות, עזבו שחקניות. אז המטרה שהיא תמיד היא להיות הכי גבוה. אבל עדיין ברור לי שישנו שכר לימוד, כמו שדיברנו עליו, שגם פוגע, כן. ויש שכר לימוד כזה. גם אני משתדל לנתח את עצמי. הוא יודע כל טעות שעשיתי.
השאלה איך אתה חי עם טעויות.
תשמעי, בוא ניקח את זה במשחקים, בסדר? אז אתה עושה טעות במשחק, לפעמים גם לילות שלמים אתה לא ישן.
כן, זה משפיע לך.
בטח. לפני שנה, שתי קבוצות שלי הגיעו לשני משחקי חצי גמר בליגה למקומות עבודה, ושני הפסדים. הכי, סליחה על הביטוי, טיפשי מלא אדמות.
כן.
וואו, הגעתי הביתה עצבני, יצאתי לריצה ב-11 בלילה, יצאתי לריצה, אני חושב שהייתה הכי מהירה שרצתי אי פעם, ואני שונא לרוץ.
די.
רצתי מהר, אחרי זאת ישבתי בספסל בחוץ בשביל להירגע עוד איזה חצי שעה. כן, תשמע, אתה עובד כל כך קשה. שוב, אני מכוון רק למעלה, שנה שעברה לצורך העניין, זה היה לפני שנתיים. שנה שעברה, 4 קבוצות שלי הגיעו ל4 גמרים. אז אוקיי, לשם אני חותר. אין משהו אחר. ככה אני בא מעולם המקצועני, מעולם הספורט התחרותי. זה מה שאני עושה.
אבל זה מעניין, כי כאילו ההתמודדות הזאת, התמודדות עם הכישלון במרכאות, זאת אומרת, יש מצבים שבהם אתה מפסיד משחק גמר, אבל מרגיש שזה לא כישלון?
כן. קודם כל, המילה כישלון היא לא מילה שאני מוכן להשתמש בה.
אוקיי.
כישלון שלי, לא של הקבוצה.
זאת אומרת, אתה לוקח אחריות. No matter what, כאילו, תמיד?
כן.
אין מצבים שבהם אתה אומר, הקבוצה הייתה לא בסדר.
לא. אני אגיד לך גם למה. דיברנו על זה גם בפודקאסט הקודם, בהקלטה הראשונה שנכשלה.
אנחנו חייבים להפסיק להסגיר את זה.
לא, אפשר להגיד שהפרפקציוניסטית שלך לא הייתה מוכנה, כי הסאונד לא היה מושלם.
נכון.
אז הנה, בסדר. את לא מוכנה לתת מוצר נחות למאזינות והמאזינים שלך.
לא, לא, only the best.
אוקיי, זה אותו דבר אני. רוצה רק את הבסט. אני לא רואה בזה כישלון של הבנות אף פעם, כי אמרתי לך, יוצאות מעל 10,000 נשים במדינת ישראל, ערב-ערב לשחק להתאמן, לעשות דברים שהם לא עשו בחיים שלהם. איפה הכישלון פה? לא הצליחו. יש חוסר הצלחה, אין כישלון. אמרתי לך, נדמה לי שסיפרתי לך, ואם לא, אז אני אספר עכשיו. יש לי חגורה חומה בדליס הישרדות. התחלתי בגיל מאוד מבוגח, השפרשתי מכדורף. ובהיותי תחרותי, אמרתי, אני חייב לבדוק אם אני טוב או לא. זה לא מספיק רק במכון שאני יודע אם אני טוב או לא. צריך אליפות הארץ.
וואלה.
בואי נלך אליפות הארץ. אליפות הארץ היא פול קונטקט, זאת אומרת, פיצוצים.
כן.
אם אתה חוטף ביתה, זה לא כמו במכון ששומרים עליך. פצצות. והדבר היחידי שפחדתי ממנו, לא מהפיצוצים, ולא שישברו לי את הפנים, ולא כלום. להפסיד בקרב הראשון. להפסיד בקרב הראשון. זה הדבר הכי מפחיד שהיה בעיניי.
זה עניין של דקה, כמה?
זה יכול להיות, אריק זאבי לקח 43 שניות בלונדון, אבל...
וואו, כן, זה קשוח, בעיקר בספורט הזה.
זה לראות, כאילו, אתה פשל כאילו מול המכון בבית, מה הפסדת בקרב הראשון. אתה לא כזה ביג שוט. ובחימום לפני, פגש אותי אחד החבר'ה חגורה שחורה, שמכון שהייתי הולך להתאמן בו גם כן ככה בקיץ, שהמכון שלי היה בחופש, הייתי הולך להתאמן שם כדי לשמור על הקוס, ואומר לי דבר אחד, עצם זה שאתה עולה למזרן, כבר ניצחת. עכשיו המשפט הזה הורד לי כאילו את כל הלחץ מהגוף.
זה
שחרר אותי, כאילו משפט אחד קטן, אבל כל כך חכם בעיניי, וזכיתי מקום ראשון.
וואו.
כי הפחד לא היה קיים יותר.
זאת אומרת, עצם זה שעלית על המזרן, כבר ניצחת. עצם זה ש... אז זה המסר שלך גם לשחקניות שלך.
עצם זה שאתם על המגרש, עצם זה שאתם מתאמנות, אתם כבר נצחות. אז לכן אין כישלון. עכשיו, למה כישלון שלי? כי אני צריך לדאוג שהבנות יעשו את הדברים שיביאו לניצחון. עכשיו, שאלת אותי שנה, לפני שנה, אמרתי לך, ארבע קבוצות שלי הגיעו למשחק גמר.
כן.
שתיים ניצחו, שתיים הפסידו. אחד המשחקים היה בין שתי קבוצות שלי, אז גם ניצחתי וגם הפסדתי באותו משחק. אבל אחת הקבוצות שלי, בחצי גמר עשינו ניצחון גדול, קבוצה טובה מאיתנו, ובגמר, שחקנו נגד קבוצה שהיא יותר טובה מאיתנו, ועשינו אימון וידאו, ולקחנו להם בהגנה, הגנה מדהימה, 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 אבל כמעט כל כדור הגנה שלקחנו, לא הפכו לנקודה. נגענו ברשת, התחלנו. אז מצד אחד הייתי גאה בבנות שלי, כי באמת, שיחקו מצוין, אבל התבאסתי כי יכולנו לעשות יותר.
כן.
אז זה לא כישלון מבחינת הבנות, גם מבחינתי, דרך אגב, אני לא רואה בזה כישלון, כי מבחינה טקטית וזה, עשינו את העבודה, עשינו המון כדורי הגנה. בסדר, לא הצלחנו.
אז מה ההבדל בין משחק שידיר שינה מעיניך למשך תקופה, לבין משחק שעדיין התוצאה אותה תוצאה, אבל כן נשלם איתו?
אני זוכרת שהיה את הערב שאז רצתי בו.
כן.
אז השנה היה עוד ערב כזה, לא רצתי, אבל היה ערב כזה מאוד מעצבן. שתי קבוצות שישחקו אחת אחרי השנייה, וחטפו בראש שתיהן. עכשיו, אתה יכול לכתוב בראש, שאלה איך אתה משחק. ושיחקנו רע, שיחקנו רע. ומשחקים שלי היה מאוד חשוב לנצח אותם, ואז יצאתי מאוד מאוד מתוסכל. וזה אגב, זה אחד המשחקים האלה, עשה גם את השינוי שאוקיי, לא, אני משנה גישה, עכשיו מה שאני רוצה.
אוקיי,
אז כאילו, בסדר.
איך אתה תופס את התפקיד שלך, שבאמת קבוצה נמצאת באיזשהו, נקרא לזה שפל, בצורה כזה קצת קיצונית, שפל, שכרגע, אתה רואה, לא משחקות על המגרש, כאילו כולם הפכו להיות שחקניות מתחילות.
זה מה שקרה לי.
זה מה שקרה לך. איך אתה תופס את התפקיד שלך על המגרש, באותם רגעים?
אתה מנסה להוציא אותם מזה.
איך?
עכשיו, לא תמיד יש לך כלים.
אוקיי.
זאת אומרת, לקחת פסקי זמן. דיברת, אמרת, תקשיב, אנחנו לא משחקים את זה, אני צריך שתהיה יותר אגרסיביות, אני צריך שתהיה יותר מרוכזות בחלקים כאלה ואחרי של המשחק. עשיתי חילופים, כלום לא עבד. כלום לא עבד. באמת, כאילו, תפסו הרבה בנות יום מאוד חלש באותו יום. אתה צריך להבין שלפעמים זה גם קורה. אני לוקח את זה ללב, כי אני מבאס שדווקא עכשיו, דווקא זה, אבל החוכמה, באמת שהקבוצה הספציפית הזאת יצאה מזה מחוזקת.
כן.
כי אחרי זה הייתה שיחה מאוד חזקה בין הבנות עצמם, בינם לבין עצמם, והייתה שיחה שלי עם הקבוצה, או היה יותר נורא, שיחה שלי עם עצמי גם, שחלטתי, אוקיי, משהו פה לא עובד, אתה צריך לעשות משהו אחר, וזה שונה, והיום זה נראה אחרת.
זאת אומרת, מה, גם התגובות שלך בזמן ההפסד, או על מה אתה
לא,
מדבר?
לא, אחרי זה.
אחרי זה.
מה קרה באימונים לפני?
הבנתי.
מה קרה בטקטיקה לפני, מה קרה בדברים לפני, בהתייחסות בכלל, ואוקיי, מה אתה צריך לשנות?
זאת אומרת, זה איזשהו זעזוע שהייתם צריכים לעבור כדי להצליח להתעלות.
לחטוף סטירת לחי.
כן.
סטירת לחי חזקה וטובה, והחוכמה, איך אתה יוצא מזה? לשמחתי, יצאנו מזה מחוזקים.
כן.
כן.
יפה. אמרת משהו מאוד מעניין, שאמרת, מאוד רציתי לנצח את המשחקים האלו. היה שם איזשהו גם פקטור של לחץ, שמאוד רצית לשחק, לנצח מהספציפית הקבוצות, את המאמנים, את
השחקנים. בדיוק, בסוף יש קטעים אישיים בינינו גם, בוא נודע על האמת.
נקרא לזה במרכאות אגו.
גם, בטח, לגמרי, אני לא... אחד הדברים החשובים בקבוצה זה שלא יהיה אגו.
כן.
מצד שני, יש אגו. בוא נודע, כאילו אי אפשר, אתה יכול...
לא, אני מאוד אוהבת את זה שאתה כנה גם עם עצמך ועם מה שקורה, אתה לא... כי מצד אחד יש לך איזושהי אג'נדה ואיזושהי כוונה, ולא תמיד הולך לנו גם, אתה יודע, אנחנו אנושיים, לא תמיד הולך לנו להוציא את זה כמו שאנחנו רוצים או מצפים. לפעמים גם זאת יכולה להיות אכזבה, לא?
כן, אתה יכול לשקר לעצמך?
כן.
אתה יכול להיות אמיתי עם עצמך. אני מעדיף להיות אמיתי עם עצמי, כי אני יכול להתפתח ולהיות אמיתי עם עצמי. אני משקר את עצמי, או כל שחקנית, או כל קבוצה שמשקרת את עצמה, מה הטוב יצא מזה? לאן זה יקדם אותם? אני משתדל ללמוד מעצמי, לתחקר מעצמי מה אני צריך לתקן, ולחטוף איפה הייתי לא בסדר.
כן.
ואז, לתקן.
מעניין אם כשהיית שחקן כדורף, זה גם דברים שצפו הרצון הזה לנצח מתוך האגו, ולא כדי להיות השחקן הכי טוב שאתה יכול באותו רגע?
אני יכול להגיד, אתה יודע, תשב לי בראש כדור מלפני 30 שנה בערך.
כן.
אני יכול להגיד לך איפה, בקיבוץ שריד אפילו, שם היה אולם קטן כזה. וזה בכדורף, והיה איזה כדור שהיה על הגבול של הרשת, ברור לי שהוא עובר את הרשת ואסור לי לגעת בו, אבל הייתי חייב להוכיח שאני מגיע לגובה הזה. אז קפצתי ונגעתי בו, ועשיתי עבירה ביודעין שעשיתי עבירה. אבל זה היה אגו. זה היה כשהייתי ילד בן 16, 17, 18, אבל... אז אי אפשר, שוב, אז אתה רואה, דוגמה ספציפית למקום שאני יודע שעשיתי עבירה, תחת האגו.
כן.
ואז החכמתי, אני מקווה.
אנחנו כולנו מקווים שאנחנו מחכימים עם השם, כן. עם הזמן. תספר לנו קצת על הקורס מאמנים. באמת, אתה מוביל אותו?
לא, לא. מי שמוביל אותו זה זיו סיטבון.
אוקיי.
אני חלק מצוות רחב.
אתה בעצם מכשיר מאמנות ומאמנים.
כן, אני בא בדרך כלל, יש כמה נושאים ספציפיים שאני יותר אוהב, אבל אני בא מתי שצריך.
כן.
חלק מהעניין הוא באמת לתת להם את הכלים. לתת להם, אני מאמין בלתת את החשיבה, אני לא מאמין בלהגיד, כשאני מאמן בכלל, אני אוהב להסביר למה אני חושב לך. אני רוצה ששחקנית תבין למה אני מבקש את זה ממנה, לא בגלל כי רואי אמר.
כן.
זה לא חכם בעיניי. אני חושב שמישהו צריך להבין, כמו שאני רוצה להבין משהו שאני עושה, אני רוצה להבין למה אני עושה את זה.
הבנתי.
אז חלק ממה שאני מלמד בקורס מאמנים זה גם, אוקיי, בוא נסביר למה.
מה החשיבה שעומדת מאחורי זה?
כן. מה החשיבה שלי כשאני עושה תרגיל מסוים? אני עכשיו בונה תרגיל מסוים, מה אני רוצה להשיג בתרגיל? או אני בונה טקטיקה מסוימת. מה אני רוצה להשיג בטקטיקה הזאת? מה ההיגיון מאחורי הטקטיקה הזאת?
ומה התפיסה שלך לגבי הענף באופן כללי?
הענף הזה הוא הרבה יותר מורכב ממה שחושבים. אני הייתי עם המאמנת בארצות הברית. אני אתחיל רגע מלהגיד, כאילו, שם נפל לי הסימון עד כמה הדבר הזה הוא דבר גדול במובן הקהילתי דווקא.
כן.
כי הגעתי להעביר מחנות אימון בבוסטון עם המאמנת, ופתאום אתה רואה שא' זה עוזר, צורך העניין שם, כמובן שהישראליות הובילו את זה,
כן.
כל אלה שעשו רילוקיישן, אבל אתה רואה שמישהי שעשה רילוקיישן, יש לה תוך שנייה, יכולה למצוא לעצמה קבוצה שתעזור לה להתמקם במקום שבו היא נמצאת.
כן.
אנחנו יודעים את זה גם בארץ, שחלילה שחקניות שהיו חולות, או שחקניות שהיה לך פרק שלם עם שחקנית שבעלה נהרג.
נכון.
אז התמיכה האינסופית הזאת, יש לי שחקנית שנפצעה פציעה לא קלה במשחק האחרון, חטפה ממש בומבה בראש, ופונתה באמבולנס.
וואו.
כן, כן, עד כדי כך, עם חשש שזה המוח, ואנחנו כותבים מה קורה איתה כמובן, היא כמות האהבה והחיזוקים שהיא קיבלה, היא אומרת, זה דבר מטורף.
כן.
אז כן, יש בזה כוח חברתי אדיר, אני זוכר גם את הפרק שלך עם אופרה שהקלטתם, יש לזה תרומה אדירה לקהילה, וצריך, אז זה קודם כל לגבי תפיסתי את הענף בכלל.
כן.
אני חוזר לבוסטון. בבוסטון ישבתי, הייתה לי הזכות לפגוש את דאג ביל. דאג ביל היה מאמן נבחרת ארצות הברית בכדורעף לאולימפיאדה, זוכה מדליית זהב.
וואו.
זאת אומרת, איש כדורעף. ואני אגיד לך יותר מזה, כשהייתי ילד, ראיתי קלטות וידאו שהוא צילם על כדורעף, על ללמד כדורעף. אז תמיד כמה. הייתה איתו שיחה. ואמרתי לו שמבחינה טקטית, הכדורשת הרבה יותר מורכב. הוא אומר לי למה. אני אומר, תקשיב, בכדורעף, המוסר מעביר כדור ראשון, זאת אומרת, מתקיף, בוא נלך הכי משוגע בעולם, 5 פעמים במשחק. 10 פעמים במשחק. הבעיה לא מספיק טובה בכדורעף, זה לא לתפוס ולזרוק, אתה צריך...
כן.
הוא לא יכול להתקיף. אז ההתייחסות שלך בטקטיקת הגנה לכדור השני שמותקף, היא לא צריכה להיות אינסופית. היא צריכה להיות קיימת, אבל לא סוף העולם. כדור השני, כל כדור שני יכול להיות מותקף.
כן.
ואם אתה מוציא מכת פריחה קצרה, אז גם כל כדור ראשון יכול להיות מותקף.
כן.
ואתה חייב לתת לזה מענה בחסימה ובהגנה. אז טקטית זה הרבה יותר מורכב. אתה צריך לחשוב, רגע, 2 הולכות על הכדור השני, רק 1 הולכת על הכדור השני בחסימה. איפה אני מקם את ההגנה? יש פה זה הרבה מחשב. 6 קדימה, הרבה שחקניות משחקות קרוב, נכון?
נכון.
אז האלכסונים בכדור השני הם מאוד מאוד פתוחים.
נכון.
יש פה הרבה מאוד מחשבה טקטית, רק בגלל זה שהמשחק הוא שונה. אז אני אומר, המשחק הוא לא כזה קל, כמו שאומרים, לתפוס ולזרוק. ממש לא.
זה באמת משהו שהרבה, גם שמגיעים מענף הכדור הפחותיים בו, לא? כשראית כדורשת לראשונה, אתה זוכר כאילו מה חשבת?
אני באתי מיד... בגישה של, אני בא עם מה שאני יודע עם הכדורף, עם
כן.
האימונים המקצועיים והזה, שככה באתי, אז אני לא מזלזלתי בזה אף פעם, למיטב זיכרוני, אז אני לא יכול להגיד לך משהו אחר. ככה אני, מהתרגילים הראשונים שלי, תרגילים שקשורים לענף הכדורף, דברים שעשיתי כשחקן.
אתה עשית קורס מאמני כדורשת? כלומד, כתלמיד?
לא. אני עשיתי וינגט, כדורעף.
כן, אבל יש, כמו שאתה אומר, הרבה התאמות שצריך לעשות.
אני חושב שמי שבא מעולם הכדורעף, אני חושב שיש לו יתרון בעניין הזה.
כן?
כן. תראי, האימון הגופני הוא אימון גופני. החלק הגופני הוא חלק גופני, חלק פסיכולוגי הוא חלק פסיכולוגי. את הטקטיקה והזה, שוב, לא היה, כל שהתחלתי לא היה קורסי מאמנים. אז זה לא זה. ובית, שוב, אני שמח להגיד שלקחתי מהכדורעף, אז... אני רק יכול להתפתח, וכן, תוך כדי אני מתפתח עוד יותר. אחת ההמלצות הכי חשובות בעיניי, זה ללכת לראות מאמנים.
כן, למאמנים.
מאמנים, לכו תראו מאמנים.
כן.
אפשר לראות כל כך הרבה לטוב ולרע, זאת אומרת, אפשר ללמוד מכל דבר.
אוקיי.
יש מאמנים בכירים שאני נהנה לראות אותם ולומד מהם, ותמיד אני אשמח לעשות את זה.
מה עם מאמנות?
גם, לא, חלילה, כשאני מדבר... לא, שירז...
אתה מדבר בלשון זכר, אבל מתכוון גם לנקים.
אני אגיד, שירז, חושבת שאני חושבת מאמנת אחת הטובות בענף, אם לא... קודם כל כמאמנת, היא בטח חושבת לטובה ביותר בענף, אבל היא בצמרת עם שקד, זאת אומרת, יש הרבה מאמנים ומאמנות שאפשר מה ללמוד מהם. בטח מאמן או מאמנת שיצאו עכשיו מקורס מאמנים. לכו, תראו מאמנים. זה אחד הדברים הכי טובים שמאמן מתחיל או מאמנת מתחילה יכולים לעשות לעצמם. לי יש מישהי שהתקשרה אליי, אמרה לי, רואי, אני רוצה לבוא לראות אימונים שלך. אמרתי, תבוא, בשמחה. שאלת אותי בפעם הקודמת, לדעתי, על שימור הידע. אם מישהו מעריך את הידע שלי, אז למה שאני לא יחלוק אותו? אם זאת תהיה תרומתי הצנועה לענף, אז סבבה. אם יהיו מאמנים יותר טובים. אני באמת חושב שחסרים מאמנים טובים, לא רק כמות האדירה של השחקניות, שזה פשוט מטורף ומדהים, גם מאמנים מתחילים, עדיין יש להם כל כך הרבה מה ללמוד.
יש, בטח, קילומטראז' לעבור.
אתה יודע, תמיד, אני אומר לצורך העניין בכדורגל, כדורסל, מי שצריך ללמד ילדים, זה לא ילדים, זה המאמנים הכי טובים שיש. אז אני אמרתי, אחותי לימד גילי לוסטיג, שזה באמת, אחד, בכדורף, אחד המאמנים הכי טובים שיש, אם לא הטוב ביותר, וזה נתן לי את הדברים שלי. ולכן אני אומר, גם שחקנות חדשות צריכות ללכת כמה שיותר, לנסות להגיע למאמנים טובים, כי בסוף זה כל כך כל כך קריטי, שדווקא בהתחלה תקבלו את היסודות הנכונים, אם זה בהגנה, אם זה בחסימה, אם זה בהתקפה, כי אחר כך, כמו שאמרנו, זה מאוד קשה לשנות. אז ההמלצה שלי היא גם לשחקניות וגם למאמנים ומאמנות, ללכת וכמה שיותר...
לחוות כמה שיותר.
לגמרי.
תגיד, אתה חושב שיש תקרה למאמנים, מאמנות, לקדם קבוצה?
אני לדוגמה לא חושב שאני צריך לעבוד עם קבוצה יותר מארבע או חמש שנים גג, כי מה שנתתי להם בחמש שנים, אני לא יודע אם אני יכול לתת להם עוד, אלא אם כן יש שינוי פרסונלי בתוך הצוות השחקניות. אבל עם צוות שרץ חמש ושש שנים, יש יתרון מצד אחד, בואו ניקח לדוגמה את דורה ובי-ג'יז שרצות הרבה מאוד, אז הסיסטם ידוע והכל ידוע וטוב וזה, ונשאל את השאלה, אם יבוא מישהו אחר, האם יש מצב... שהוא רואה משהו שאולי מפספסים, כי אתה בתוך סיסטם קבוע כבר הרבה שנים. עכשיו, מצד שני, גם שקד וגם שירה, זה מאמנים שלומדים. אז כן. יכול להיות ש...
ובכלל, הענף הזה, ובעיקר בליגות הגבוהות, הוא כל הזמן משתכלל. זה מה שנגיד שקד הסביר על כן זה שהוא נשאר שם הרבה שנים, כי זה עדיין מתפתח, עדיין לומדים עוד, אז כאילו לא משעמם.
לא, אני חושב שעדיין זה מתפתח, כי נכון שהענף קיים 12-15 שנה?
17?
זה עדיין ענף צעיר.
נכון.
ועדיין הוא משתנה, זאת אומרת, צורך אני אמרתי איך שאני עושה עם אימון ארוך, חלק מהאימון זה לקחת תרגילים חדשים ולבנות אותם, שאני אישית חושב שיכולים לעבוד בקבוצה, זאת אומרת, אתה חייב כן תמיד לגוון,
כן.
בטח כשלומדים אותך, בואי, שקד מכיר כל שחקנים של דורה,
כן.
מה היתרונות שלה ומה החסרונות שלה, כנל שירז וכנל בוונוס חיפה, אז זאת אומרת, ברמות האלה זה בדיוק כמו בליגות על בכדורף וזה שיושבים ווידאוים ורואים ולומדים וזה, ועכשיו, התפקיד של כל אחד מהמאמנים זה לקחת וקצת, א', ללמד מישהי לכבוש אזור נוחות חדש, שזה האתגר הכי גדול, ולנסות לראות אם הוא יכול לגוון עוד קצת בטקטיקה ועוד קצת בהתקפה לבנות משהו חדש. וזה קשה, אבל זה עוד מאתגר.
נכון, כן. טוב. אני לא מוותרת לך על השאלות שימום. לא ציינו את זה בתחילת הפרק הזה, שאתה גם סוכן ביטוח.
נכון.
וכחלק מזה אנחנו נשעמם קצת את המאזינות שלנו, אבל כן חשוב שנדע מה האופציות שלנו, מה כן קיים בעולם הביטוח, בהקשר הזה של פציעות.
בוא נדבר רגע על השחקניות. כשחקנית, פעם היה תאונות אישיות שאפשר היה לקנות את זה, וזה היה מכסה על שברים ועל כל מיני דברים כאלה. היום כבר אי אפשר למכור את זה.
כן.
זאת אומרת, הפיקוח לביטוח עצר את זה, וזה קצת בעיה. אז יש לפעמים כל מיני פתרונות מסוימים באובדן כושר עבודה ודברים כאלה, וזה באמת צריך לפנות לסוכן הביטוח ולשאול איך את שומרת על עצמך אם חלילה נפצעת ואת לא יכולה לעבוד, אוקיי? לגבי פיצוי בגין שברים, הסיכוי יותר קטן לדעתי למצוא, אבל יכול להיות שיש איזה שהם פתרונות שחברות הוציאו מאוד מאוד, אני אגיד, עקומים, אבל קיימים, אבל צריך באמת לבדוק עם סוכן ספציפית מה זה עושה. אני עובר לאחריות המקצועית של המאמנים. המאמנים עצמם לא יכולים לבטח את עצמם אם הם קורא להם משהו. הם יכולים שוב, תחת אובדן כושר עבודה, תחת החלק הפנסיוני שלהם.
כן.
זה כן. אבל אני אתחיל ואומר שאני לא מכיר אף תביעה שטבעה שחקנית מאמן, או מאמנת כמובן, בגין אחריות מקצועית. יש שמועה ששמעתי לפני הרבה שנים על זה שמישהי טבעה בגין שנפצעה בגלל תרגיל שלא טעם את רמתה. עכשיו, רק נבין, מי שתובע צריך להוכיח שהפציעה נגרמה כתוצאה מרשלנות מקצועית של המאמן או מאמנת,
כן.
ויהיה לו מאוד קשה להוכיח את זה. אני יכול להגיד לך על עצמי שאני מאמן מאוד מאוד מקפיד על הבטיחות, מתוקף אותי גם כסוכן ביטוח,
כן.
ויחד עם זאת, עדיין יש לי ביטוח. למה אני מצליח, ואני משלם על הביטוח.
איזה סוג ביטוח אבל מאמנים עושים?
אז תכף אני אסביר. אבל למה אני עושה את הביטוח? אני עושה את הביטוח כי עדיין תמיד יכולים לתבוע אותי. ואני רוצה שמי ש... אם חלילה יהיה נתבע, יהיה מי שישלם את ההוצאות המשפטיות, שזה החלק היקר.
הבנתי.
שני סוגי ביטוח בעולם הזה של האחריות המקצועית. האחריות המקצועית הראשונה, זה נקרא צד ג' עם ביטול חריג אחריות מקצועית. מה, שפה, בביטוח זה שלילה על שלילה על שלילה על שלילה.
אוקיי.
פוליסה צד ג' מחריגים אחריות מקצועית, אומרים, אתה רוצה להיות אחריות מקצועית, לך תעשה לך אחריות מקצועית.
Okay.
באו חברות ביטוח ומצאו פתרון לטובת מאמנים ועוד דברים מהסוג הזה, מבטלים את החריג. זאת אומרת שכן יש כיסוי לאחריות מקצועית.
Okay.
הדאונסייד של הפוליסה הספציפית הזאת, שזה מכסה רק נזק ישיר. מה זאת אומרת? בואו ניקח סתם לדוגמה דוגמנית, שעכשיו, שוב, באשמת המאמן או המאמנת, שברת אף. את היום צילומים שלמחרת היא הפסידה. זה נזק ישיר. אבל אם עכשיו הפסידה חוזים עתידיים, כי האף שלה כבר לא יפה כמו שהוא היה, אזי את זה זה לא יחסה. כי זה צד ג' זה מכסה נזק ישיר. זה נזק ממש ישיר. היתרון של זה עבור המאמנים, שזה כמו פוליסת רכב. גם אם הפסקת לאמן, או הפסקת לאמן, ואחרי שנה פתאום הגיעה תביעה, והייתה לך פוליסה ברגע הפציעה, יש כיסוי.
כן.
עד תקופת ההתיישנות. הפוליסה השנייה, זאת פוליסת אחריות מקצועית פר אקסלנס. ממש אחריות מקצועית, וצד ג' שמכסה את האחריות המקצועית שהמאמנת. היתרון היא כן מכסה גם נזקים עתידיים. החיסרון שאני צריך להחזיק את הפוליסה בחיים גם אחרי שסיימתי לאמן עד תקופת, עד סוף תקופת ההתיישנות.
שזה 7 שנים?
תלוי. מי שמאמן ילדים זה עד 7 שנים בגיל 18.
וואו.
כן. עכשיו, יש דבר שנקרא run-off, זאת אומרת, לאט לאט המחיר הולך ויורד כשאתה מפסיק לאמן, אבל זה, זה, זה המצב. אז לכן יש שני פתרונות. הפתרון שאני טיפה יותר יקר, אבל לא משמעותית, 150 שקל לשנה. העיקר שיהיה, אני אגיד עוד דבר אחד שהרבה מאמנים שמבוטחים לא יודעים, זה שיש עליהם חובה להחתים שחקניות על הצהרת בריאות. בפוליסה, כן, זה לא יודעים.
מה, זה משהו אבל שצריך להחתים כל שנה?
כן. בפוליסה יש דבר שנקרא תנאים להקלת הסיכון.
אוקיי.
בכל פוליסה. תנאים להקלת הסיכון במקרה שלנו אומר ככה, המאמן או המאמנת הם בעלי תעודת הסמכה מתאימה, הוא חייב לעבור רענון עזרה ראשונה, או היא, רענון עזרה ראשונה כחוק פעם בשנתיים, להחתים שחקניות, מתאמנים, מתאמנות, על הצהרת בריאות. עכשיו, חברות הביטוח, סליחה על השפה, זה אחד הדרקים הכי גדולים עלי אדמות. כל סיבה לא לשלם הם ישמחו, ואם אין את המסמך הזה, אופה, נפתח להם פתח יציאה מתשלום.
הבנתי.
ולכן, חובה להחתים על זה, ונשמור את זה.
כן.
זאת אומרת, אני מחתים כל תחילת שנה, סורק, יושב באיזה תיקייה במשרד שלי, כאילו שאני יודע כן. איפה יושבת. אם חלילה אי פעם יגיע דבר כזה, אני יודע. אני אגיד עוד דבר אחד בעניין המשעמם הספציפי הזה.
לא, אני חייבת להגיד שזה כל כך חשוב.
אז משעמם כאילו, אבל.
אז זה הופך את זה לפחות משעמם. לא, נראה לי זה דברים שחשוב למאמנים.
א', אני אומר לדעת. כבר, כל מאמן, כל מי שיש לו שאלה בתחום מוזמן לפנות אליי.
כן.
סבבה, כאילו כבר כדי שלא לשעמם את כולה, אבל מי שיש לו שאלה מוזמן לפנות ואני אשמח לענות, אל תהיו מוכנים להתפשר על בטיחות. לדוגמה, אחד העולמות שאימנתי בהם היה בוחור בלינוליאום.
במה?
הרצפה, לינוליאום, זה של פעם.
כן.
ורצפת בלטות, ועליה שמו זה...
הבנתי.
וזה מסוכן. אז ביקשתי מהקפטן שתעביר הודעה לעירייה, שהאולם מסוכן, ואם מישהי תיפצע זה על אחריותם. תוך שבוע זה תוקן. כי ברגע שהעברתי את האחריות לרשות המקומית, אז הם הבינו, כי כל עוד, אם אתם לא, האחריות היא עליכם.
הבנתי. צריך לדווח, צריך להתקן.
חייבים.
כדי שלא... ולא לקחת אחריות על דברים כאלה.
החשש הכי גדול שלי, דרך אגב, אני מותח רשת חזק. אני אוהב שהיא מתוחה חזק, שהיא שרה, שהיא קופצת.
כן.
אחד החששות שלי זה שהברגים שתופסים את הרשת יעופו. אני תמיד בודק את זה. לפני שאני מותח רשת, אני בודק שהברגים האלה תפוסים טוב. יותר מזה. יש לי בתיק אימון שלי, יש ערכת חוטים חזקים, שאם חלילה אני רואה שמשהו לא יושב כמו שצריך, אני מאבטח את זה. אני קושר, עכשיו תגידי מגזימה, לא מגזימה, אבל אני אומר פעם, על בטיחות אל תתפשרו, זה בסוף חלילה וחס יגיע לפציעה שהיא לא פציעה קלה.
ושאפשר היה למנוע, כן.
לגמרי.
טוב, אז למאמנים יש באמת המלצות שהן מאוד מאוד ספציפיות, לשחקניות פחות יש פתרונות, אז דיברנו על זה גם שביטוח פרטי יכול לתת מענה לטיפולי אחר כך פיזיותרפיה, והחזרים כאילו על טיפולים.
יש גם בקופת חולים, אבל פשוט שם זה בדרך כלל יותר קשה להגיע לפיזיותרפיה, לוקח יותר זמן.
נכון, תורים של חודשים, את כבר או נפצעת עוד מהפעם, או כבר מחלימה,
בוא נגיד שענף הכדורשת יצר צורך בעוד הרבה פיזיותרפיסטים ופיזיותרפיסטיות.
לכו תשלחו את הילדות והילדים שלכם ללמוד פיזיותרפיה. כן, עולם הרפואה, האורתופדיה חי עלינו. טוב, הרבה זמן לא עשיתי את פינת הזמן לפסק זמן, שעשיתי עם מאמנים בפרקים של הקירואט. אז אני אשאל אותך כמה שאלות.
זה מלחיץ, כאילו, אני לא מכיר את השיטה. אתה לא זוכר ששמעתי את זה פשוט.
אתה צריך לענות תשובה אחת, בלי הסברים, בלי לחשוב.
קשה לי לסתום אחרי מילה אחת.
בוא ננסה ונראה איך זה יעבוד. טוב, מוכן?
It's now or never. וואי, 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 וואי.
מה אתה הכי אוהב בלאמן?
אינטראקציות.
מה אתה הכי פחות אוהב בלאמן?
להפסיד.
מה ההישג שאתה הכי מתגאה בו?
קבוצה שלקחתי מדרג תחתון עד שזכתה באליפות.
שש קדימה או שש אחורה?
גם וגם.
ראיית מגרש או עוצמה?
ראיית מגרש.
מה המנטרה שלך במשחקים מאתגרים?
כדור הבא.
עידוד או שקט על המגרש?
עידוד.
התקפה או הגנה?
שניהם. אתה יכול לחיות רק עם אחד מהם. מנצחים דרך ההגנה, אבל אם התקפה שלך לא טובה, אז עשיתו הגנה, יופי. בעלה.
כן. תרגילים מתוכננים או פריסטייל?
בעיקר מתוכנן. זאת אומרת, צריכה להיות לשחקנית שקובעת את ההתקפה, מגוון של תרגילים, אני משתדל לא להגיד לה מה לקבוע עכשיו, במצבים מסוים, אני אומר לה, תעשו את התרגיל הזה או זה.
כן.
צריך לסמוך עליהם, שנייה, סליחה שאני...
לא, לא, זה בסדר.
אני מורא מאמין בזה שאתה צריך לתת לשחקניות את היכולת להחליט לבד.
אמרת את זה גם על מאמנים, שאתה בעצם מלמד איזושהי צורת חשיבה, ולאו דווקא מתעקש על הפרטים הקטנים.
אני מתעקש על פרטים קטנים כשאני רוצה לדייק את הדברים, אבל בסוף אני חושב ששחקנית צריכים להיות לה, היא לא רובוט. היא צריכה לקבל את ההחלטות לבד, אני צריך ללמד אותה לקבל החלטות, אני צריך ללטח את הקבלת ההחלטות שלה, אם היא הייתה נכונה או שגויה, ולתת לה עוד כלי לפעם הבאה. כן. עשית את זה, בואי תראי מה קורה פה, אם היית עושה את זה, התוצאה הייתה יכולה להיות יותר טובה.
כן.
אז היא צריכה להבין עכשיו.
אז נגיד איך אתה מגיב עם שחקניות, יש הרבה את הקטע הזה שעושות נגיד טעות או משהו, אפילו גם נכון לפעמים, וישר מסתכלות על המאמן או המאמנת.
כדור הבא.
כן.
עשתה טעות. שוב, אני אמרתי לך, אני חזרתי לשחק עכשיו כדורף אחרי הרבה מאוד שנים, עם פציעות וכל זה, אבל אני משחק. א', בוא נדבר רגע על הגיל, דיברנו על השינוי שעובר הענף, אתה צריך לדעת להתאים את הגיל לזה שהיכולות הגופניות שלך כבר לא אותו דבר.
כן.
זאת אומרת, אני לא מנחית היום כמו שנחלטתי לפני, אני בן 22, אז 30 שנה. אני לא מנחית ככה כבר. אני צריך לדעת לשכלל את ההתקפה שלי היום כשאני משחק, ברמה של ידיים והחוצה, ברמה של לדעת איפה לשים את החור,
כן.
לשכלל דברים אחרים. וזה גם שחקניות שהיכולות הגופניות שלהם הולכות ויורדות לפעמים עם הגיל, צריכות לדעת לעשות או אחרי פציעה, שהן חוזרות מפציעה ועדיין, הרגל לא דוחפת כמו דבר, אחרי אותו דבר, אחרי נקע. ועכשיו גם מאמן, כאילו, אתה חייב לדעת לתת את הכלים לשחקנית. אני, אתה יודע, אומרים, זה לוח שחמט. זה לוח שחמט בהגנה. תעמדי פה, תעמדי פה. אבל בהתקפה, אתה צריך לתת לה את הכלים, והיא צריכה לקבל את ההחלטה. אתה יכול להגיד לשחקנית, תרחית לי כדור שני? אם יקפצו עליה שתיים.
היא צריכה לדעת לשחרר
אותו. לקבל את ההחלטה לבד. היא צריכה לראות את המצב ולדעת לקבל החלטות. חלק מהתרגול הנכון מבחינתי עבור מאמנים, זה להכניס את הבנות לכל מיני מצבים שונים שהם צריכים לקבל בהם החלטות. שקד אמר את זה יפה בפודקאסט שעשיתם, שזה לא ריצת 100 מטר.
כן.
אתה יודע איפה זה מתחיל, אתה יודע איפה זה נגמר.
נכון. זה כל פעם משתנה.
בדיוק. יש מיליון וריאציות שונות לאותו דבר בדיוק.
אף פעם זה לא אותו דבר. בדיוק. עושים את אותו דבר כביכול, אבל זה אף פעם לא נראה.
זה אף פעם לא אותו דבר בול. זה תמיד קצת שונה.
כן.
אז אם אתה לא תלמד את השחקניות לחשוב לבד כי זה שונה, אתה לא תצליח בחיים. כי אתה לא יכול לתרגל את כל מצבי המשחק ever. זה לא יקרה. אני מתרכז בלתת סיסטם, אבל בתוך הסיסטם הזה, יש לכם את החופש פעולה וחופש החלטה. ותפקידי לבוא ולעזור לכם, להגיד, רגע, עכשיו קיבלת החלטה לא נכונה, בוא נראה למה. אימון וידאו, מה היה נכון פה, או מה היה לא נכון פה.
זאת אומרת, זה לא שאתה עושה את הניתוחים האלו לבד, אלא אתה גם יושב עם השחקניות אחר כך, ואתם ביחד, הוא מראה להם את האופן חשיבה.
משתדל. כן. לא תמיד זה יוצא, בוא, אנחנו חיים בעולם עמוס, כן. כאילו, עבודה, כן. ילדים וזה. אז משתדל מאוד, כן, לתת להם את הכלים לחשוב, וגם אם לא תמיד בוידאו, אז תוך כדי שיחה, תוך כדי טיים-אוט, אם עולים עליך שתיים, תמסרי להזכיר לה. יש שיטה, יש איזשהו מנגנון שצריך לעבוד.
אוקיי. טוב.
זה לא התשובה של שאלה, של מילה אחת.
לא, זה לא. זה היה דווקא מעניין, בגלל זה זרמתי איתך. שישייה קבועה או כל ה-12 נחשבות?
השישייה פחות או יותר גבוהה, אבל יש שינויים. זאת אומרת, יש כמה עוגנים שאתה צריך שיהיו לך, אבל גם לפעמים העוגנים לא טובים, אז הם יוצאים החוצה. אין מישהו שהוא מובטח, אבל אני לא רואה סיטואציה שמתחיל עם השישייה השנייה שלי, בוא נקרא לזה, אבל אני מתרגל את כולם, פחות או יותר כמו שדיברנו קודם, שיש פחות או יותר משתדל שיהיה להם אותו תפקיד, וכולם חייבות להיות מתורגלות, ואין דבר כזה שישייה קבוע. כן, אם מישהי תהיה יותר טובה באימונים, תחליף, אבל לא התחלפו כל השש, זה לא יקרה, בואו נודה על האמת.
כן, אוקיי. זה מאוד שונה בין קבוצות תחרותיות לקבוצות חברתיות.
וכימה, בקבוצות חברתיות מחליפים את כל השש?
משתדלים שכולם ייכנסו לשחק.
לא, ייכנסו לשחק זה משהו אחד, אמרת שישייה.
כן. לא, כי אתה יודע, זה משליך גם, אם יש לך איזושהי שישייה שהיא קבועה, זה משליך גם על צורת האימונים, שהרבה פעמים מאמנים רק, בעיקר רק אותם, או שהאימונים נבנים סביבם. ואז, סביבן. ואז, מפספסים בעצם את האימון, או לא מספיק מקדישים את האימון, גם לשחקניות אחרות.
זה, א', בעיה קשה וקיימת, וגם אצלי זה לא שאני פותר אותה בכזאת קלות, כי כן, יש דברים שאני רוצה לתרגל את ההרכב הראשון, אבל יש אימונים שאני בכוונה מערבב, במיוחד, אמרתי, עשיתי איזשהו שינויים, אתה צריך לתת לבנות להרגיש בנוח בתוך השינוי, אז אתה צריך לייצר יותר זמן חזרות של אותו, של אותה קבוצה, אבל כמו שאמרתי, היום לדוגמה בניתי שני אימונים, האימון התקפה, יש בו הרבה עבודה של סינרגיה בין הבנות, אבל זה מתחלף כל הזמן. זאת אומרת, צריכה להיות שיהיה לה סינרגיה גם עם זאת, אבל גם עם זאת.
צריכות ללמוד להתרגל
נכון.
ביחד.
זאת אומרת, יש לי תרגיל חימום שאני אוהב לעשות הרבה פעמים, שהכדור רץ מקביל לרשת, וכאילו, רץ מקביל לרשת, זאת אומרת שאת עולה להתקיף, מוסרת לעמדה 4. זאת שב-4 תופס את הכדור, להתקיף מוסרת ל-2. אז אני עושה את זה, הם עושות שמינייה ביניהן כאילו, אבל אחרי דקה וחצי, אני מכריח אותם להחליף סדר. זאת אומרת, פעם אחת אני מסור לויטל, אבל פעם שנייה אני אמסור לגלית. ואחר כך את תמסרי לגלית, ואני אמסור לסמדר בכלל, לצורך העניין. כדי לייצר כמה ש... ועכשיו אני אומר, זה החלק שאתה צריכות לתקשר.
כן.
תגידי לה, הכדור הזה היה לי חזק מדי, הכדור הזה היה לי נמוך מדי, הכדור הזה היה לי גבוה. תקשרו כדי לתקן אחת את השנייה, וזה הזמן שלכם לעבוד ביחד.
כן.
חלק מעניין, תקשורת.
טוב, מאמן. טוב, אנחנו צריכים לסיים, למרות שאנחנו ממש נהנים לדבר. נהנות. אנחנו צריכות לסיים למרות שאנחנו ממש נהנות.
אני מתחבר לצד הנשי שלי.
כן.
אני אגיד לך איך נסיים. אני אגיד עוד פעם. אני באמת באמת חושב שצריך להוריד את הכובע בפני כל הבנות המקסימות שיוצאות החוצה. וחלקן יותר ספורטיביות וחלקן פחות ספורטיביות. על באות ונותנות את כל מה שיש להן על המגרש. ועושות פעילות גופנית סופר חשובה. ועושות פעילות תרבותית וקהילתית סופר חשובה, תמשיכו ככה, גם אם הפסדתם, תמיד תיקחו את מה שכן למדתם מאותו הפסד, וגם אם לא הצלחתם, לעולם לא נכשלתם, כי בסופו של דבר באתם ועליתם על המגרש, וזאת ההצלחה הכי גדולה.
כן, עצם זה שהגענו. מהמם. טוב, המון המון תודה, רועי.
תודה קופן. לך.
תודה שהזנתן לחיות כדורשת. מוזמנות להצטרף לקבוצת הפייסבוק חיות כדורשת. אם יש לכן רעיונות לרעיונות, נושאים שמעניינים אתכן, או סיפור אישי שתרצו שאני אדבר עליו, אתן מוזמנות לכתוב לי שם, או ליצור איתי קשר דרך הפרטים שמופיעים בתיאור למטה. הפנייה מנוסחת בלשון נקבה, כי הרוב קובעות, אבל ברור שגם גברים יכולים לפנות.